כשפוטין פתח במלחמה נגד אוקראינה, הוא לא חשב על זה. זה לא הייתה מלחמה נגד אוקראינה, ולא חשב על זה כמלחמה, הוא חשב על זה כמבצע. המלחמה למעשה היה נגד המערב.
נגד גופי נאטו מהעיניים שלו. ככה הוא צייר את זה.
נגד המערב. אוקיי. נאטו זה רק מוסד. כן, לא, משהו, הוא לא נאבק נגד נאטו במובן הזה, הוא נאבק נגד המערב, נגד הרעיון של הדמוקרטיה הליברלית, ורעיון של הדומיננטיות של העולם הליברל-דמוקרטי בעולם. ואז, וזה הכל התחיל לקראת סוף שנת 2021, כאשר הרוסים הציגו אולטימטום, לא הציגו אולטימטום לאוקראינה, מבחינתם, אוקראינה לא, בכלל לא בר שיח שווה. הם הציגו אולטימטום לנאטו ולמערב, למעשה לסגת צבאית, מחוץ למה שהם רואים את אזור ההשפעה שלהם, שזה מדינות מזרח ומרכז אירופה. זאת אומרת שנאטו תחזור למעשה, בפועל, לגבולות שלפני קריסת ברית המועצות והגוש המזרחי. זה המשמעות של המהלך הזה, כאשר היה ברור שאם הוא היה מצליח במבצע קצר להכניע את אוקראינה, הוא היה הולך הלאה. הוא היה מציב את אולטימטום הבא, אולי לפולין, אולי מדינות בלטיות ודברים
כזאת. מאיפה המסקנה הזאת מגיעה?
זה גם נגזר מתוך גם הפעולות של רוסיה, גם האמירות של רוסיה, גם מה שקורה בתקשורת הרוסית, גם מהחזונות האסטרטגיים של כל מיני אנשים שאנחנו מכירים. ואפילו בינואר 22, כאשר היה איזה סוג של פגישה בין אנשי משרד החוץ הרוסי לאנשי נאטו, אז מי שהיה שם מצד רוסי, נדמה לי סגן שר החוץ או איזה שגריר, אני לא זוכר מה התפקיד שלו, אז הוא אמר להם, תארזו את החפצים שלכם ותסתלקו מכאן.
אוקיי. Okay.
הם לא היו באוקראינה, הכוונה הייתה במדינות מזרח אירופה, שהוא דרש מהם להסתלק. כאילו באוקראינה לא היו, לא היו כוחות נאטו.
נאטו, כן.
כן, כן. אז זה, בזה אין כל כך ספק. זאת אומרת, ברור שמבחינת פוטין, האוקראינה הייתה מין סוג של חתיכה, מין פרס מאוד קל, הוא חושב שבקלות ישיג את זה, בדחיקה אחורה של המערב, וזה גם משתיישב עם כל השיח שלו סביב הבנייה של העולם המולטיפולרי, מה שהם קוראים, זאת אומרת, העולם שבו הדמוקרטיות, העולם הדמוקרטי לא ישחק את התפקיד הראשי. בוודאי, השתלטות שלו בחלקה פיזית, בחלקה מבחינת ההשפעה הפוליטית של ממש על אירופה. זו בעצם הייתה התוכנית. והתוכנית הזאת, לעת אתה נכשלה, זה לא אומר שהוא לא מנסה לקדם אותה. זאת אומרת, אני לא חושב שהם נסוגו מהחזון הזה, והם ינסו בכל מיני דרכים, אוקיי, עדיין לממש את זה עד כמה שניתן. אבל זה כמובן הביא למצב ששוב התחילו להתגבש גושים שהם, הגוש המערבי כמובן הוא הססני מאוד, הוא לא תופס את זה לגמרי, הוא מאוד מאוד אחר בתגובה הזאת. אבל עדיין, שוב נוצרה קונסטלציה שעכשיו היא כבר לא קונסטלציה שאתה יכול לשחק בין כמה שחקנים ולצד גדול והכל יהיה בסדר. עכשיו אנחנו נפרדים לציוויליזציות שונות, ויש לנו מה שקוראים לו ציר הרשע שרוצה בעצם לחרסם בחור ובהשפעתו של המערב. ויש הציר הדמוקרטי ליברלי המערבי שמתגונן ומנסה להדוף את המתקפה הזאת. וכאן ישראל לא הייתה יכולה לאפשר לעצמה להיות ניטרלית. היא הייתה צריכה לחלוטין להתייצב, אולי לא מהיום הראשון, אבל לפחות מהשבוע השני, כשהיה ברור שרוסיה לא הולכת לנצח בקלות במלחמה הזאת, לצד מדינות שבעצם אין בעלות הברית הטבעיות שלנו. עכשיו, יש עוד דבר נוסף. אנחנו מדינה שיש לה הרבה, עליה הרבה סכנות קיומיות. ואנחנו זקוקים למערכת של בריתות. במצב הזה שכולם רואים עכשיו כקואליציות של בריתות, אנחנו לא יכולים להישאר לבד. ואם היינו משכילים ליצור מערכת בריתות אדוקה ושיתוף פעולה עם מדינות לאום קטנות, שגם הן מאוימות על ידי רוסיה במישרין, וזה בעיקר מדינות מזרח אירופה, בלטיות, פולין, יוון יש לה סכנה מטורקיה, פינלנד, שוודיה, המדינות האלה, אנחנו היינו אולי במצב אחר, כי תחשוב שאיראן הייתה, נניח, תרצה לתקוף את ישראל, יש הבדל בין היא תרצה לתקוף את ישראל לבד, או שישראל כשהיא לבד, או שכאילו ארצות הברית היא בעלת הברית שלה, אבל כאילו יכול להיות שבאיזושהי קונסטלציה תהיה רכה שהיא לא תבוא לעזרה מיד, או מצב שאיראן נניח תוקפת את ישראל, אבל יודעת שישראל היא חלק מקואליציה, שיש לה מחויבויות צבאיות עם המדינות האלה. מה היתרון בלהיות בברית עם המדינות האלה? כמה סיבות. קודם כל, אנחנו מדינת לאום קטנה, ואלה מדינות לאום קטנות, שעניין של מדינת לאום מאוד חשוב להן. הן מבינות אותנו בלי שאנחנו נסביר להן. זאת אומרת, יש כאן שותפות ערכים בתוך העולם הדמוקרטי-ליברלי הגדול. דבר שני, הן שוות, הן שוות, כל אחד מהן יחסית בכוח לכוח שלנו. אז זאת אומרת, זאת לא עניין של תלות כבת חסות לאיזושהי מדינה גדולה, כמו במקרה של ארצות הברית, אלא יש כאן יחסים יותר שוויוניים. יחסים יותר שוויוניים, אתה פחות מפחד שפתאום הצד שתומך בך יכיל אותך, כי הוא חושב שהוא רוצה לכרות את הרגל החולה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שאפשר היה לעשות. למשל, אם היינו היום בברית אמיתית, מדינות כמו אוקראינה, פולין, פינלנד, המדינות האלה יכלו לעזור לנו להדוף את המתקפות של שנאה נגדנו, גם בזירה הדיפלומטית, לחזק אותנו עכשיו, כשאנחנו צריכים להתמודד לבד מול ארצות הברית שלוחצת עלינו. זאת אומרת, יש כאן כל מיני דברים. הדבר המהותי ביותר שמנהיגות ישראל לא הבינה, זה שרוסיה הפכה לאויב, לאויב של ממש, שיש לה אינטרס, לתקוף אותנו, לא בהכרח להשמיד אותנו מבחינה אידיאולוגית, אני חושב שרוסיה תחתור להשמדה אופורטוניסטית שלנו. זאת אומרת, השמדה לא מתוך שנאת ישראל, אלא כי זה עוזר לה בזירות אחרות. עכשיו, כן.
אז בנוגע לרוסיה, אני רוצה להקריא מין סוג של ציטוט שאמרת בפייסבוק, אתה נכון רשמת אותו. אז ככה, אתה טענת ב-21 לינואר בפייסבוק, כי רוסיה היא זאת אישה אחראית למתקפה של חמאס, ולא איראן. אשמח שתסביר את זה, אבל רשמת בפועל שם קיימת תיאוריה רוויזיוניסטית, למה לא רוסיה, אלא כביכול איראן עומדת מאחורי המתקפה של חמאס בשביעי באוקטובר, וזה מעניין, אז בטח אני ארצה לשמוע את הדעה שלך, וגם אני אחדד את זה, אתה קורא אישית לחמאס גדודי פוטין, אז תסביר למה אתה גם קורא להם כך.
זה נקודה חשובה, ומה שמעניין, ומה שאני רואה, גם אצל הרבה אנשים די משכילים, שיש להם הדחקה. ברגע שאתה מעלה את עניין של רוסיה, אומרים, אבל סין, צפון קוריאה. זאת אומרת, אנשים, אני לא יודע איך להסביר את זה פסיכולוגית, מפחדים לדבר על רוסיה. אבל חשוב לדבר על זה, כי אחרת אני חושב שאנחנו לא נבין מה קרה בשביעי באוקטובר. עכשיו, אנחנו כאן, שוב, אני לא מדבר כאן מתוך איזושהי ידיעה של עובדות, זה עניין לגופי מודיעין ודברים כאלה, אבל אני רוצה לדבר רק מתוך היגיון, וזה נקודה חשובה, לכן זה יהיה יחסית ארוך, אבל תזרום אותי ובוא.
אני איתך, אוקיי. אני לגמרי איתך.
אוקיי, אז תשמע, אז נתחיל משיקולים של קווי בונו. קווי בונו, למי זה מועיל, מה שקרה בשביעי באוקטובר? למי שזה לא מועיל, כביכול, לפחות בטווח הארוך, זה לאיראן ולחיזבאללה. למה? כי איראן הכינה את טבעת החנק נגדנו, כפי שהתברר מאוד אפקטיבית, זאת אומרת, אם לא יכולנו ככה להדוף מתקפה מיד בדרום, אז אפשר לחשוב מה היה קורה אם גם מצפון זה מתחיל גם מיהודה ושומרון. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באמת באיזה מצב היינו מוצאים את עצמנו, ואיזה סוג של מכה היינו מקבלים. לא חושב שהיו משבדים אותנו מיד, אבל יכול להיות שזה היה עד לכך מחליש את המדינה, שזה היה פותח דינמיקה של התפוררות. לכן, לאיראן, שכן מעוניינת ומקדמת באשמת ישראל, יש אינטרס בזה שזאת תהיה מתקפה משולבת. עכשיו, מה שקרה, בזירה אחת, מישהו תקף אותנו וחשף את הקלפים. עכשיו אנחנו יכולים, אנחנו יודעים מה מצפה לנו, אנחנו יכולים להתכונן.
בגזרה הצפונית וגם בדרומית.
בכל
הגזרות.
בואו, כמו שאמרתי במקום אחר, צפינו, הסתכלנו, איבדנו ברצח עם בעיניים. כאילו, מה מחכה? אנחנו יודעים מה מחכה לנו, אבל אנחנו גם עכשיו יודעים מה החולשות שלנו, אז אנחנו יכולים להתכונן. זאת אומרת, מבחינה אסטרטגית, מבחינת הראייה האיראנית, זה היה טיפשי לעשות את זה בצורה כזאת, כמו שזה נעשה. גם מבחינת חמאס, אני לא בטוח. בסופו של דבר, יש סיכוי רב שחמאס יחוסל בעקבות כל הדבר הזה. אז יש רק כוח אחד שהרווח שלו הוא גדול, הוא ברור, הוא חד משמעי מכל הסיפור הזה, וזה רוסיה. כי רוסיה, אנחנו רואים, יש לה קושי להתקדם בתוך אוקראינה, להשיג את מטרותיה, אפילו את המטרה הראשונה הזאת של הכנעת אוקראינה. והדבר החשוב מבחינתה זה לחבל בעזרה של מערב שנותן לאוקראינה. זאת אומרת, אם המערב לא יהיה משענת, לאוקראינה, לא ישלח לה מסמיק נשק, אוקראינה תפסיד במלחמה. אין דבר יותר רגיוני מאשר להבהיר זירות אחרות בעולם. ומזרח התיכון, זאת הזירה הכי טבעית, הכי מתבקשת לדבר הזה. זה קל גם להבהיר אותה. עכשיו, באותו יום בעצם, שהתרחשה המתקפה על ישראל, באותו יום רוסיה החלה במתקפה נרחבת ליד הכפר, שכאן פחות מכירים את השם, אבל מי שעוקב אחר המלחמה ברוסיה ואוקראינה, זה כפר או עירה שנקראת אבדייבקה. והם הצליחו אחרי כמה חודשים ועשרות אלפי חיילים אבדות, זאת אומרת, הכוח שהם שם איבדו היה בלתי פרופורציונלי, ובסופו של דבר, זה היה ממש מבצר מאוד מאוד טוב של אוקראינים, הרוסים הצליחו לכבוש אותו, וגם הם התקדמו קצת ברמה טקטית, לא ברמה גדולה, אבל הם השיגו הישגים. בו הזמן, בערך, אנחנו רואים באוקטובר נובמבר, אם אתה מסתכל על תקשורת המערבית, עכשיו בתקשורת ובשיח מערבי יש הרבה סוכני השפעה רוסים, שמקדמים כל מיני רעיונות של רוסים. אתה תראה, פתאום מתקפה תקשורתית, יחצנית, דיפלומטית, בוא נגיע לאיזושהי מסע ומתן, הפסקת אש וכו' וכו'. זה כל הזמן מפומפם בתקשורת המערבית, כולל בתקשורת האמריקאית. מאוקטובר בערך, או יותר מנובמבר, כמעט נפסקת העזרה, המשלוחים הצבאיים של ארצות הברית, כמעט נפסקים לאוקראינה. עכשיו, אומרים, זה קונגרס לא מקבל את, לא מאשר את המימון הזה, וזה נכון, אבל מה שקונגרס יאשר זה כאילו רלוונטי לדברים יותר מאוחרים. לממשל אמריקאי הייתה אפשרות למצוא משאבים, לשלוח לאוקראינה, הוא לא עושה את זה. הוא אמר, עד שאתם תעבירו את החוק, אנחנו לא עושים את זה. בפועל. כמעט אין עזרה אמריקאית, לא הייתה עזרה אמריקאית, תקופה יחסית ארוכה, רק עכשיו הם שוב אישרו את החבילה הבאה, אחרי שאוקראינים הצליחו לייצב את החזית. אוקראינים הצבו את החזית, המתקפה הרוסית עכשיו נעצרה, ואירופאים נכנסו לתמונה, ואומרים, כן, גם אנחנו עכשיו נשלח נשק. זאת אומרת, זו הצלחה לרוסיה. המון אנשים התחילו לדבר בחודשים, סוף שנת 23-24, שלאוקראינה אין סיכוי, היית צריכה לעשות ויתורים, להיכנס לאיזשהו מסע ומתן. כל מיני דברים שדרך כלל אנחנו מכירים מהלחץ האמריקאי, אירופאי, זה דבר מוכר, אז גם הדיבור הזה סביב אוקראינה. עכשיו, התמיכה הציבורית הרחבה במערב בעד אוקראינה, נשענה על הרבה אנשים כאלה, ציבור כזה שמאלי, רך, שהוא פועל מתוך איזשהו אינסטינקט הומניטרי, לא מתוך...
אתה מדבר על הצד הישראלי?
לא, לא, אני מדבר כאילו באירופה.
באירופה, אוקיי.
מתוך הבנה צלולה של הדברים. אז כאילו המתקפה הזאת, שהייתה גם מחזרית וגם בניגוד לחוק הבינלאומי, הביאה את הציבור, גם ציבור בשמאל, במערב, לתמוך באוקראינה. עכשיו, מה עשתה המתקפה של חמאס על ישראל? היא פיצלה את הציבור הזה, כי עכשיו שמאלנים באירופה, במקום לעסוק באוקראינה, שהם לא כל כך נוח להם לתמוך באוקראינה, כי הם שמאלנים, ואוקראינה כאילו פרו-מערבית. אז הם עכשיו מתעסקים בשנאת ישראל.
אוקיי.
עכשיו, אז זה דבר ראשון. זאת אומרת, מבחינת אינטרס של רוסיה... נו, ודבר כמובן המרכזי אולי, שחלק מאותם כמויות הנשק שהיו צריכות לשלח לאוקראינה, נשלחו לישראל.
כן, אז אתה אומר התפצלות של המשאבים שארצות הברית מביאה להם.
זה חד משמעי, וזה כל כך ברור. זה כל כך ברור שזה, כאילו, רוסיה, אפילו אם לא הייתה קשורה לזה, היא היחידה בעצם שהרוויחה כרגע מהמתקפה של חמאס. אף כוח, איראן לא הרוויחה, חמאס לא הרוויח. חמאס אולי בדרך להפסיד, ישראל כמובן לא הרוויחה, מערב לא הרוויח, מי הרוויח? רוסיה הרוויחה. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים להסתכל על אירועים ועל כל מיני דברים ספציפיים שקורים ממש בשביעי ובשמיני אחר כך, באוקטובר וכו' וכו'. דבר ראשון, ברגע שמתחילה מתקפה של חמאס בבוקר, בשביעי באוקטובר, די מהר, תוך כמה שעות, אפילו אולי פחות, אם אתה פותח את ערוצי התקשורת הרוסים, אתה מוצא שם, קודם כל, מסרים אנטי-ישראלים מובהקים, קו אחיד של מסרים אנטי-ישראלים, וגם בנוסף, יצירה של אווירה שהמדינת ישראל מתרסקת ואנשים בורחים מישראל. כולם בורחים מישראל.
מעניין, אוקיי.
אם יצא לך לדבר עם רוסים, יש לי קרובי...
אבא שלי, אוקיי, אני רוצה לתת דוגמה פשוט. אבא שלי סתם דוגמה, היה רואה את ערוצי ככה אני מסתכל על זה, כן, אבל בשבילו זה החדשות שלו, הפרופוגנדה הרוסיות, ששם דיברו בעצם וראו את פוטין מדבר נגד מדינת ישראל, אז הוא אמר, מה? פוטין מדבר ככה טוב, אני לא הולך לראות את הערוצים האלה יותר בחיים. כלומר, קרה איזשהו שיפט, אני לא אגיד את הדעות של אבא שלי פה, כי אני לא יודע אם הוא רוצה, כן, אבל יש לו הסתכלות כלשהי בנוגע למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ואני חושב שזה גם השפיע לו על ההסתכלות עצמה במלחמה.
אוקיי, אז, אבל כדאי לצפות. עכשיו, למה זה חשוב? אוקיי, אז הרוסים האלה מספרים סיפור שאנשים בורחים מישראל. אגב, אז יש לי קרובי משפחה ברוסיה שבטוחים שזה מה שקורה. כאילו, הם לא מודעים לזה שדווקא יש הרבה אנשים שרצים לחזור לישראל.
כן, יש עלייה כלשהי.
כן, אז, עכשיו, אז יש כאן, הטלוויזיה הרוסית יוצרת תמונה אנטי-ישראלית במובהק, ותמונה שישראל קורסת. עכשיו, צריך להבין משהו על איך עובדת תעמולה רוסית רשמית, ואיך בנו ממשל רוסי. עכשיו, אצלנו בישראל יש תופעה של שופרות, אוקיי? יש כל מיני עיתונאים שיש להם מקורים לפוליטיקאים, פוליטיקאים אומרים להם, תפמפמו את זה, והם מפמפמים. אז זה מוכר. דבר כזה כמובן קיים גם ברוסיה. יש קבוצה של עיתונאים ומנחי תוכניות טלוויזיה, שהם לחלוטין תלויים בהנחיות רוסית. של הדרג המדיני, בוא נאמר כך. אבל המערכת ברוסיה היא מאוד קשוחה והיררכית, עם הרבה מאוד סייטנות. זאת אומרת, זה לא שאתה מרים טלפון סתם לשימון ריקלין, סתם אני נתן דוגמה, ואומר, שמע, כתוב משהו כזה וכותב בטוויטר. זה לא הולך ככה שם. אצלם זה עבודת מטה, עבודת מטה מכנתיק, נייר, הנייר, אם אני רוצה מסרים, אני מעביר לכל מיני גופים, אני רוצה שזה יהיה, אלה יהיו המסרים. אם אתה תסתכל, אני חושב כשהיה ניסיון הפיכה של פריגוז'ן.
נכון, בקיץ. אני זוכר.
אתה זוכר. ערוצי טלוויזיה לא ידעו מה לומר כמעט יממה. פחות. זאת אומרת, עד שהם קיבלו הנחיות מהשלטון, מפוטין, הם לא ידעו מה הקו שלהם. אז מה שקורה בתעמולה הרוסית, פחות או יותר יש שם לפעמים פלורליזם כשאין להם הנחיות, ויש להם כף אחיד כשיש להם הנחיות. עכשיו, אין שום סיכוי. אוקיי, אני מתחיל מזה, שהקו הרוסי לא בהכרח היה תמיד, הוא היה קצת נגד ישראל, אבל זה לא היה מובן מאליו שצריך, במתקרה של מתקפה של חמאס על ישראל, לדבר באופן אנטי-ישראלי ואפילו אנטישמי. זה לא ברור מאליו לכלי תקשורת ברוסית. זאת אומרת, יש כאלה ויש כאלה, יש גם כאלה שאוהדים ישראל. אין שום סיכוי שתקשורת רוסית הייתה ממש מתייצבת בקו אנטי-ישראלי ועם מסרים האלה, אם ההנחיות האלה לא הוכנו מראש. לכן, בעיניי זו, בוא נאמר, זה הנורה הכי אדומה לכך שהדבר היה ידוע. לפני שהתחילה המתקפה הזאת.
אבל זה גם היה ידוע לעיתונאים בלי קשר ברחבי העולם, לפי נגיד, ממה שאני זוכר, אני ראיתי את זה פשוט, נגיד היו רשתות של חדשות, מ-CNBC וכל מיני כאלה, שהיו ליד הגדרות כבר, כשהתחילה המתקפה.
זה לא מספיק זמן. זה לא מספיק זמן כדי שתקשורת רוסית תתארגן. לכן אני הסברתי לך איך זה עובד. זה עובד היררכית. אתה צריך נניח 12 שעות כדי להכין מסרים כאלה, אם אתה כבר מאוד ממהר. על פריגוז'ן לקח להם 12 שעות להכין את המסרים שלהם. אז הם היו חייבים לדעת את זה מראש, כשאף אחד לא ידע. אוקיי? זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו מסתכלים על מה אומר חמאס בימים הראשונים. והדבר המרכזי שאומר הוא מודל לרוסיה. מה, אין, והוא מבליט את העזרה של רוסיה. למה שחמאס דווקא מכל המדינות, תבליט דווקא את רוסיה. הייתה מדינה בעולם שהיא הייתה אחת הראשונות להתייצב מאחורי החמאס, ולתת לו גב מדיני ומעשי, זה טורקיה.
אני גם מראה את זה עכשיו.
אבל זה כבר מאוחר, זה כבר ממש באותו יום, יום אחרי זה הם כבר הודו לרוסיה. זה ממש... ככה. אז יכלו גם, אתה יודע, קודם כל להבליט את התפקיד של טורקיה. טורקיה, ארדואן, אידיאולוגית, כי הוא מהאחים המוסלמים. ארדואן הוא מהאחים המוסלמים. וכשהוא עלה לשלטון, הוא ממש לקח את ארגון טרור הזה תחת חסותו. הוא אמר, גם הם אחים מוסלמים, הוא נתן לגיטימציה מדלומית ראשונה לחמאס, ארדואן. עוד בתחילת שנת 2000. והוא דווקא מאוד, הוא אחד הגורמים המרתיעים של את ישראל מלחסל את חמאס, כי אז אתה מסתכסך יותר עם טורקיה. אז טבעי יותר לחמאס להודות דווקא לכוחות כמו טורקיה, קטר כמובן, המממן הישר וכל לא. הם מבליטים במיוחד את התפקיד של רוסיה. הם גם מיד מוזבנים לביקור לרוסיה, ושם הם נפגשים עם המשלחת האיראנית. יש פגישה משולשת. זה ממש בימים הראשונים. אחרי המתקפה. עוד דבר, פרט אחד. חלד משל, אתה מכיר את הבחור הזה.
כן.
איך אתה היית מתאר אותו מבחינת תרבותית אידיאולוגית? מי הוא? את חלד משל. איך הוא מצטייר, כאילו, מבחינת מהו העולם הדימויים ההיסטורי, התרבותי, הזיכרון התרבותי ההיסטורי של חלד משל.
האמת שאני לא יודע, אני יודע רק שהוא מנהיג פוליטי...
של חמאס, אבל תדמיין, מה אנחנו יכולים לומר? אני אומר לך, חלד משל הוא מנהיג פוליטי של חמאס, כל הזמן היה חמאס משחר נאורה וזה, מה אנחנו יכולים לומר?
קיצוני בדעות שלו מבחינה דתית, מה בדיוק לומר?
אוקיי, הייתי אומר שזה בן אדם דתי. נכון? הוא אמור להיות דתי.
כן, חמאס.
להאמין באללה. הדימויים ההיסטוריים שלו צריכים להיות דימויים של כל מוסלמי מאמין שמאמין בג'יהאד. למשל, יאסר ערפאת, שהיה אדם, בוא נאמר, במושגים שלנו חילוני, הוא בהחלט היה בן אדם שהוא היה בעל דימויים של ג'יהאד. כשהוא חתם על הסכם אוסלו, הוא אחר כך נעה ביונסבורג, הוא אמר, אנחנו עושים זה כמו הסכם קוראיש של מוחמד. זה מה שאתה מצפה, ממנהיג מוסלמי במיוחד. אז חאלד משעל, הוא מתראיין, טוב, זה ממש כמה ימים אחרי מתקפה, ואומר, אנחנו ננצח את ישראל, אני כבר לא נותן ציטוט מדויק, אבל זה משמעות של דבר, כמו שהווייטנאמים, צפון וייטנאם, ניצחו באמצעות מנהרות. עכשיו, סליחה, המאבק של צפון וייטנאם, זה לא היה אמור להיות חלק מהזיכרון ההיסטורי של חלד משל. אם הוא היה מצטט לנו את משהו שקרה במאה השביעית, או אפילו אפילו היה מדבר על אססינים, כל מיני דברים, אז כן, מה פתאום הוא מזכיר לנו דווקא את הטקטיקות הקומוניסטיות, שנוהלו למעשה על ידי יועצים ומפקדים מהצבא הסובייטי, על ידי צפון וייטנאם, זה לא זיכרון היסטורי שלו, אבל זה בהחלט יכול להיות זיכרון היסטורי, או זיכרון צבאי טקטי של אנשים שהדריכו אותו. אוקיי? או הדריכו מישהו שם. זאת אומרת, איך הזיכרון הזה, איך פתאום העניין הזה של צפון וייטנאם, מאבק אנטי-קולוניאלי שמאלני, קופץ לנו במילים, בדברים של חלד משל. עוד דבר אחד. אנחנו זוכרים את הגל של אנטישמיות, שמתחיל באירופה ממש עם מתקפה של חמאס, אוקטובר.
באזורים כמו בריטניה, קומה כאלה.
כן. ואנחנו יודעים שבצרפת, משטרת צרפת, עצרה שני אנשים שציירו מגן דודים על בתים של הקהילה היהודית. והם התבררו כסוכני FSB.
וואו, אוקיי.
כן, כן, זה דווח. קודם כל זה דווח באופן, על ידי איזושהי אידיאה עיתונאית, אחר כך זה אושר. כן, אז רוסיה עסקה בהלהטת הרוחות האנטישמיות. לחלוטין הגיוני ודי עוזר לה. אנחנו גם זוכרים את הפרץ של האנטישמיות בדגיסטן. אבל מה שקדם לו, וזאת הניסיון לתקוף את הנושאים במטוס הישראלי, זה היה שהבית הרוסי בישראל התחיל לקרוא ליהודים לעבור להיות פליטים בדגיסטן. משם הופיעו שמות שהאור עוד מעט היהודים באים כל מיני דברים כאלה. אז אוקיי, אז אנחנו רואים כאן כל מיני סימנים לכך שרוסיה מעורבת איכשהו עד הצוואר בכל מה שקורה, כי טלוויזיה שלה יודעת אילו מסרים להעביר. המסרים שלה דרך אגב לחלוטין אנטי-ישראלים. פוטין אפילו לא מתקשר לנחם את ראש ממשלה שלנו, לא להביא הזדהות או משהו כזה. הוא מארח את האויבים שלנו, את החמאס. חמאס מודה לרוסיה. אנשי חמאס מדברים במושגים של הזיכרונות שאנחנו חושבים שהיו צריכים להיות אצל קציני ביטחון דווקא ברוסיה. רוסיה מלהידה את הרוחות האנטישמיות. אז אנחנו היום אנחנו קצת רואים פחות את רוסיה, מכיוון שדבר שאיכשהו ישראל די בינתיים הצפה את המצב, אז כאילו אין להם מה לעשות. אני חושב שהתוכנית שלהם הייתה כמובן תקווה שזה ילהיט את המלחמה הכוללת. ועל כן אנחנו צריכים להבין את הטקטיקה האמריקאית שיצאה לנו, ובזה הם טובים, ללכת דווקא רק על חמאס ולא על חיזבאללה. כי נניח יש מלחמה אזורית, אפילו מוצלחת בפקרנתנו, אבל כל החזית אוקראינית קורסת. עוד דבר אחד. ביידן, אוקיי, ביידן באוקטובר, אפילו נובמבר, הוא היה נפלא, מעולה, לפחות בנאומים שלו. אחר כך...
כלומר, לטובת ישראל, כן?
לא רק לטובת ישראל, זה מה שאנחנו זוכרים. אבל צריך לזכור שבנאומים שלו, בנאום שלו לנאומה, וגם בנאום שלו באום, הוא קשר באופן ישיר, רק בלי לומר רוסיה תקפה את ישראל, הוא קשר באופן ישיר. בין התמיכה בישראל לתמיכה באוקראינה, בין המאבק נגד רוסיה במאבק נגד חמאס. הלינקג' הזה, הקישור הזה, זה היה של ביידן באופן פומבי. עכשיו, כאשר פוליטיקאי כל כך בכיר אומר דברים כאלה, בדרך כלל לא אומר דברים האלה סתם, ולא אומר כי הוא חכם. כי רוב פוליטיקאים הם לא אנשים חכמים מדי, במובן שאני ואתה חכמים. באיזה מובן אני ואתה חכמים? אנחנו מסתכלים במצב ומנתחים אותו. פוליטיקאים בדרך כלל יש להם אופק מאוד מאוד מצומצם, שאנחנו מסתכלים על דברים, והם בדרך כלל כשהם אומרים משהו, הם לא אומרים כי הם הגיעו למסקנה תיאורטית, כמו שאנחנו מסתכלות, אלא כי הם קיבלו חומר מודיעיני. הם קיבלו עובדות. אם ביידן שם ביחד את חמאס ורוסיה, בכמה נאומים שלו זה אומר שהוא קיבל עובדות. אנחנו לא יודעים מה העובדות שקיבל, מה הנתונים שהוא קיבל. אבל זה עוד סיבה אחת. הרי אני לא נותן לך כאן איזושהי סיבה אחת, אני כאן נותן לך איזה מצבור של כל מיני שיקולים שאנחנו רואים מה מתרחש בעולם. ודבר אחרון אולי, כאילו, אולי אנשים יכולים גם לחשוב על דברים אחרים. מנהרות. אנחנו ראינו את איכות המנהרות. אחרי 7 באוקטובר יש לנו איך שתמיד נטייה לומר, אוקיי, אנחנו המעטנו, הזלזלנו בחמאס, אז עכשיו אנחנו צריכים לחשוב עליהם כמין ג'יימס בונדים, או כל מיני אנשים הכי מוכשרים ובעלי חשיבה אסטרטגית. אני אומר, תרגע, ברור שזלזלנו בחמאס, אבל עדיין אנחנו יודעים שהם לא אנשים הכי איכותיים שיש בעולם. אנחנו יודעים שלמשל, אפילו שהם הצליחו במתקפה הזאת, הם לא היו לוחמים גדולים. חיילי צהל.
הסדירניקים, בוא נגיד ככה.
גם בכל הקרבות, פחות או יותר, שהם ניהלו, גם כשהם תקפו ב-7 אוקטובר, פשוט אנשי חמאס לא הפגינו חיילות טובה. וגם אנחנו רואים בכניסה של צהל לעזה. זה לא ממש כאלה אנשי קומנדה מיומנים, והמנהיגים שלהם מן הסתם הם גם לא אנשים יותר מדי איכותיים. כמובן שהם אנשים חכמים בבדל מסוים. זה אומר כמה דברים. דבר אחד, עדיין, להוציא לפעול בקואורדינציה כזאת, מתקפה משולבת ובתנאי סודיות, אני מתקשה להאמין שזה רק חמאס, שהוא יכול להרים דבר כזה. אני לא יודע, שוב, התחקירים אמורים והבדיקות אמורות לבדוק כזה, אבל זה נראה לי עדיין מאוד לא סביר. וגם מאוד לא סביר שהם בעצמם הגו והוציאו לפועל את רשת המנהרות המשוכללת הזאת. עכשיו, למי יש know-how לגבי מנהרות?
למי באמת?
אז עכשיו, חברים שלי הדבר העיקרי שהם רוצים להימנע ממנו זה איכשהו לחשוב על רוסיה, או כותבים דברים אחרים. קראתי, הייתה דלפה בעיתון שמבחינת מנהרות עזרה צפון קוריאה. צפון קוריאה, באמת היו ידיעות כאלה. ואני שואל שאלה פשוטה, כמה צפון קוריאנים עברו בנתב"ג בשנים האחרונות?
אוקיי.
כמה, כי בשביל שצפון קוריאה תעזור לבנות מנהרה, אתה צריך להגיע לעזה, לשלוח לשם מהנדס שיארגן לך את הבנייה הזאת.
אוקיי.
אני לא מכיר אף צפון קוריאה שהגיע לישראל בתקופה הזאת. לעומת זאת, לפני כמה שנים, סיפור אנקדוטלי בפייסבוק, בחורה רוסייה כותבת בדף שלה בפייסבוק, מתלוננת על בדיקות קשוחות ומזעזעות בנתב"ג. זה נכון, אנחנו יודעים, יש הרבה בעיות איך שרשויות ההגירה שלנו פועלות. מתלוננת, בעלי, נדמה לי מסנקט פטרבורג, בעלי נסע לישראל ועיכבו אותו ממש, עשו לו כאילו 24 שעות, הוא היה נאלץ שם לחכות עד שאישרו את כניסתו. למה? כי הוא נסע לעזה, מי הוא? הוא מהנדס של בניית רכבת תחתית.
אוקיי.
כמה אנשים כאלה עברו דרך הגבול?
אני לא יודע שאלה טובה.
אני גם לא יודע, אבל זה... לרוסיה יש תשתית אנושית של מומחים לבנות מנהרות, לחפור את הדברים האלה. אז בוודאי שכמה מהם, בוודאי שנתנו את זה, היו כל מיני, כאילו, הרי רוסיה השקיעה מאוד כלכלית בבניית תשתיות בעזה. זה ידוע. עכשיו...
איך זה ידוע בדיוק? עוד פעם, כי... כאילו, אתה יודע, אני עוד פעם שואל את זה כי האזרח עצמו לא רואה את מה שאתה רואה, זה למה אני רוצה לשקף את זה.
אנחנו מדי פעם שמענו, אפילו באופן אנקדוטלי, שאנשים מרוסיה קיבלו איזשהו חוזה עבודה בעזה. אז היו אנשים כאלה, נסעו אנשים לעבוד זמן בעזה, מתוך רוסיה. אז אני לא יכול לומר אם זה היו 10 אנשים או 1,000 אנשים כאלה. אבל זאת, כאילו, אי אפשר, כאילו, להגיד שזה לא היה. וגם זה היה ידוע שרוסיה כבר רקמה לפני, אולי לפני 10-15 שנים, יחסים, מין יחסים דיפלומטיים עם חמאס. הם ניהלו יחסים עם חמאס. הרוסים היו נוכחים בעזה. עכשיו, עזה הייתה, לא הייתה בית כלא, כמו שמתארים אותה. אפשר היה להגיע לעזה. אפשר אפילו היה ליהנות מהחיים בעזה.
כן.
אפילו כפי שהתברר, כמה פליטות אוקראיניות הגיעו לעזה. זה עיתונאית ליזה רוזובסקי בארץ, ראיינה אותם עכשיו. אז כן. אז בוודאי שהיו רוסים שהגיעו וביקרו ונכנסו לעזה. עכשיו, על מנת לדעת את הנתונים מדויקים, אז בשביל זה אנחנו צריכים דווקא את אנליסטים שיושבים במשרדי הממשלה ובמוסד השב"כ, הם יודעים אולי להעריך את זה יותר טוב, או שלא. זה גם אפשר, אתה יודע, לא צריך להגזים במידת המומחיות גם של האנשים האלה. אבל אני כאן פשוט מעמיד לך את הסדרה, סדרה של עובדות, או סימנים, סימנים מרשידים, שכל אחד מהם בנפרד, הוא לא היה נותן לך את המסקנה הזאת, אבל שאתה שם אותם ביחד. אני חושב שכאן the evidence is overwhelming. the circumstantial, כאילו,
הסיטואציה.
הנסיבותיות.
כן.
כאלה שקשה מאוד לחשוב על איזושהי אופציה אחרת. וזה לא תיאוריה, זה לא תיאוריית קונספירציה. אם הייתי אומר לך, סין, זה הייתה תיאוריית קונספירציה. כן, אין לנו שום נתונים על זה שסין, למרות שהיא אנטי-ישראלית, אני אומר, אבל אין שום אינדיקציות למעורבות של סין. ואני כבר שם בצד את הרעיון הזה של צפון קוריאה בנתה את המנהרות.
אוקיי.
זה איכשהו. אולי הם הסתתרו כיפנים, אין לי מושג. כן, אז זה בסופו של דבר סיפור. ואני חושב שאנחנו פספסנו את הדבר הזה, ואם אנחנו נבין את זה, אנחנו, גם נבין שאנחנו צריכים להפסיק לפחד מרוסיה במובן הזה. כי מה יקרה אם רוסיה תתקוף אותנו? היא כבר תקפה אותנו. מה כבר יכול לקרות? היא עשתה את הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולנו לדמיין, אז מה עוד רוסיה יכולה לנו ממה שהיא עושה? כאילו כבר שכחנו כבר את שיתוף פעולה הצבאי הדוק בין איראן לרוסיה. איראן עוזרת לרוסיה, נכון? שולחת לטילים בליסטיים, את הדרונים, את זה. מה, היא עושה את זה בחינם? בוודאי שלא.
אבל השאלה היא, האם איראן הפעילה את הזרועות האלה בצורה ישירה? כי אתה כביכול טוען שרוסיה עשתה את זה, כביכול בצורה ישירה עקיפה.
יש שני דברים. דבר ראשון, מיד אחרי מתקפה במשבי באוקטובר, האמריקאים הוציאו מין ידיעה, אני חושב שזה היה על ידי State Department, אני לא בטוח, או כמה ימים. האמריקאים בפירוש אמרו שאיראן לא עומדת מאחורי המתקפה הזאת. זה יכול היה להיות שקר, כמובן. אולי הם רצו למנוע מאיתנו לתקוף חיזבאללה, דברים כאלה הוציאו את זה. כך או אחרת הם טענו את זה. נניח שזאת אמת. הרבה פעמים, כאילו, בדרך כלל כשמודיעים ידיעות כאלה, בדרך כלל נוטים לומר אמת. אחרת זה פוגע באמינות ודברים כאלה. הם אף פעם לא הוציאו הודעה שרוסיה לא עומדת מאחורי זה. דווקא היה חשוב להם להכחיש את המעורבות האיראנית באותם ימים שביידן כל הזמן קשר בין חמאס לרוסיה בנאומים שלו. מעניין.
אוקיי.
דבר שני, כפי שאמרתי בהתחלה, אני לא חושב שלאיראן היה אינטרס. מה? יש אינטרס אחד שמדברים עליו, לסכל את ההסכם בין ישראל לערב הסעודית.
לערב הסעודית, כן.
יכול להיות. אבל איראן גם במובן מסוים הפסיד הרבה מהדברים. הוא שם בסכנה את חיזבאללה. חיזבאללה זה נכס אסטרטגי שלו. אז מה זה הדבר הזה? אתה יוצא להתקפה כזאת, ואתה גם מונע מחיזבאללה להצטרף. למתקפה כזאת. וגם, אתה גם מעמיד אותה בסכנה, כי ישראל הייתה כפסע בפני תקיפה של החיזבאללה, ואז כל ההשקעה שלך בחיזבאללה יורדת לטמיון. אתה לא, בעיניי אתה לא תוקף כך, כאילו, איראן מחויבת להשמדת ישראל. היא לא תצא במתקפה כזאת על ישראל, אם היא לא תהיה בטוחה שישראל תושמד כתוצאה מהמתקפה. לעומת זאת, רוסיה לא, אין לה מטרה, אין לה אובססיה עם השמדת ישראל. מבחינתה שישראל עכשיו אפילו תנצח במלחמה.
אבל העיקר להחליש את הצי המערבי סלש ארצות הברית למלחמה באוקראינה.
עכשיו, לכן, אבל בסופו של דינמיקה תקעת עצמה ורוסיה כמובן תביא או תרצה להביא להשמדת ישראל, אבל לא מסיבות של שנאת ישראל, כי זה לא שהם כל כך אכפת להם ממישהו, ממשהו. בכלל, הערך של חיי אדם בעיני פוטין והחבורה שלו הוא אפסי. אלא אולי כי בסדר, זה כאילו הם חלק מהברית הזאת. ואנחנו צריכים לסתכל על זה כי, כך, כי זו סכנה הרבה יותר גדולה בשבילנו, למרות שאיראנים או נניח ערבים סמנים אותנו יותר, אבל הם יותר, יותר חלשים. זאת נקודת הכובד בקואליציה הזאת, כן? רוסיה היא, היא מה שמכריע את המצב האסטרטגי לרעה, מבחינתנו. ולכן עד דקח לנו ליצור את מערכת הבריתות הנגדית. ומה שאנחנו עשינו עם התעלמות מהמלחמה הזאת, שהתחילה באוקראינה, אבל היא לא, כמובן לא תעצור ולא עצרה באוקראינה. כן, אנחנו רואים איך שזה מתפשט בעולם. אנחנו פשוט התרחקנו, אנחנו חשבנו שאנחנו יכולים לשבת לבד בסיפור הזה. אני לא חושב שאנחנו יכולים לשבת לבד, ואנחנו פשוט לא עשינו שום דבר כדי לקרב אלינו את אותן מדינות שבאופן, כאילו גם מאינטרסים ערכים, הם הפוטנציאל הכי טוב לבריתות שלנו. זלנסקי התחנן שהוא יבוא לבקר בישראל, ואנחנו דחינו אותו.